יום ראשון, י"ח תמוז. אנחנו היום בצום 17 בתמוז, צום נדחה. קיווינו שלא נצטרך לצום השנה. בעוונותינו אנחנו צמים, השם יעזור שצום תשעה באב כבר נחוג כולנו יחדיו בבית המקדש, בעזרת השם. אנחנו מתחילים היום, ידידיי, עם הסיפור היומי. סיפור שקשור לספר, הספר של מורון הגרח קניאבסקי, שיח נחומו, שהוא עושה כמובן בענייני בין המצורים ותשעה באב. לפני שהוא ירד לדפוס, לפני שהדפיסו אותו, אז המול, מי שמוציא את זה לא, הוא פנה לאיזה יהודי בעל מומיים, בבקשה שהוא יעזור לו, שהוא יסייע לו במצווה, בהדפסה של הספר. אבל אותו יהודי עשיר ששמע את הבקשה, הוא אמר, אני לא מסכים. הרי אנחנו כל יום מבקשים שיבנה בית המקדש בקרוב. אנחנו מאמינים שבכל רגע, עתיד עליון נביא לבוא ולבשר על ביאת משיח צדקנו. אז חבל להדפיס ספר על עיני החוג, מנהל תשעה באב. זה יהיה ספר מיותר, אף אחד לא יסתכל עליו. ככה סיים אותו יהודי עשיר שלא רוצה להשתתף בעניין הזה. הדברים שהגיעו למורון הגרח קניאבסקי אמר שהאיש לא צודק. גם כשיבוא המשיח, המשיכו להסתכל. המשיכו להסתכל וללמוד בכל הספרים שמדברים על החורבן. ההלכות של בין המצרים לא ימחקו משהו חנוך. תורת מוישה קיימת לעד. ולמה הסתכלו בספר על החורבן? כדי לדעת. כדי לדעת ולזכור תמיד איזה דברים גרמו לנו את הגלות, איזה דברים גרמו לחורבן. ולדעת איך אנחנו צריכים לתקם את עצמנו, ולראות מה החטא יכול לגרום. באמת בהקדמה של הספר יש איזה קטע שיש את זה ברמז העניין הזה. שכתוב בהקדמה, קודם הדפסת הספר, אמר רבינו, כי אם ירצה השם בקרוב ייבנה המקדש, ואז כל המדרשים והספרים המדברים אודות החורבן והצרות השייכות לזה, לא יגנזו חלילה, אלא אדרבה. יעיינו בזה וילמדו כמו בכל חלק מחלקי התורה הקדושה, כדי לדעת ולהעריך ולשמוח בבניין מית השם ולזכור איזה חטאים גרמו לחורבן. עד כאן הדברים הנפלאים האלה שלוקחים מאלון גיליון שיח. אנחנו מתחילים עם השוט היומי, עניין את דיומה, על קטן, קטן שיש לו בר מצווה. שיש לו בר מצווה היום ביזיין בתמוז. סליחה, היום ביותחד בתמוז. בעצם יזיין בתמוז חל בשבת, והצום נדחה להיום. היום הוא צריך להתענות. או שמה, כיוון שביום התענית הוא היה קטן, ויותחד זה רק תשלומין לעיקר התענית. אז כיוון שהוא פטור מן העיקר, אז הוא לא יחייב את התשלומין. אז התשובה היא שהאחרונים דנים בזה לגבי יזיין בתמוז, ואותו דבר לגבי תשע באב. שגם הוא חל השנה בשבת ונדחה ליום ראשון. אז יש מצוות שתדעו להקל, בגלל שהטייניס הנדחית היא בעצם השלמה מעיקר הטייניס. ומי שפטור מן העיקר, פטור מן התשלומים. והאבנזר כבר מעריך בזה, טיינו שם ותרבו נחת. והגויר משול קליין בספר שלו, והיה כלמוישה בחלק ג' מעריך בשאלה הזאת, והמסקנה שלו, שכיוון שיש תקנה קבועה בשנה, שהטיינית חלה בשבת להתענות ביום ראשון, י"ח תמוז ובעשירי באב, אז אפילו שהיסוד של התקנה זה בעצם השלמה של הטייניס, למען שיש חיום מדרבון להתענות ביום הזה, ולכן גם מי שיגדיל ביום הזה הוא חייב בטייניס. הוא כותב שככה הורה בעל השבט הלוי. ויהי רצון שיהפכו לנו עצומות לימים טובים וגאולה שלמה במהרה בימינו. אנחנו מדברים עכשיו על ענייני בין המצורים כמובן. סיפר יהודי שהיה מתלמידי ישיבת חברון, שנה תפשין קפי, שיום אחד שהוא היה, יום אחד לבין המצורים, היה הבית שלו רושיבה, רבוי שחברויני, זכר צדק לבחר. ובאותו זמן הגיע לבקר אותו איזה אורח נכבד, שהיה חבר נאורים וידיד נפשי של הרושיבה, הרב יעקב פיקסליני, שהוא שימש נשיא ישיבת חברון בארצות הברית. ורב יעקב סיפר לרבי משה חברויני שבתור אזרח אמריקאי, אז הצליח לצייר במקומות הקדושים שהיו אז תחת השלטון הירדני. והוא הוסיף שיש לו כמה תמונות מרגשות שהוא צילם שם. אבל הרבי שיבה, עם כל ההתפעלות והסקרנות, שמוע על המקומות שהוא ביקר בהם, ובמיוחד אל הרי חברון, הוא לא הסכים להסתכל בתמונות, הוא אמר שזה הנאה גדולה מדי בשבילו, ולכן הוא לא מוכן לראות אותם בימי בין המצורים, שמעטים בהם לשמחה, ומעטים מענה יתרה, ולכן הוא ביקש להפסיד ולחכות עד אחרי תשבור. בואו נלמד עכשיו עניין הדיים מהלכות שיבור סרבותם, אז הלכות צום שיבור סרבותם, אז כאמור זה יותחת היום. אז כיוון שהצום נדחה, אז מקילים בתענית למי, בתענית שנדחה מקילים למי שלא מרגיש טוב, יותר מתענית שלא נדחה. מי שעושים בלי בריס מילה, יכולים לאכול, אבל אם הם אוכלים, הם לא יכולים לקבל עלייה, אלא רק קבלו אק ואוגלילה. ככה פוסקים הגאון חיים קנבסקי שליטה והגאון רבי נסים קרליץ שליטה. חתן וכלה בתוך שבעת ימי המשתה חייבים להתענות, בגלל שהאבלות דרבים, והם דוחים את זה. וגם ביוחד כתוב מיקרומולה, אם לא עלה ירושלים על ראש שמחות. וגם איתי נצנידך, החתן מתענה ומשלים. המייסה באיזה חתן שתוך שבעה ימי המשתה בתניס נדחה הוגיש קצת חולשה, והגרי של יושב זצל הורה לו שיתפלל מנחה גדול ויוכל. זה לסמוך על דעת המקילה. שטיפה של הפה בבוקר, אם הלך לישון בליל תענית, אז אסור לאכול אפילו אם הוא קם לפני עלות השחר, אלא אם כן הוא יתנה לפני השינה שיוכל אחרי שיקום. אבל לשתות מותר, אפילו אם הוא לא יצא על זה, ולכתחילה צריך להחמיר ולעשות גם על שתייה. אם הוא עבר ואכל לפני עלות השחר, אפילו שהוא לא יתנה על זה לפני השינה, הוא לא יפסיד תפילת עינינו, וגם מותר לו לעלות לתורה ולסוק כפיו ולהיות שליח ציבור. מחצי שעה לפני עלות השחר אסור להתחיל לאכול יותר מקבצה של פת, אבל תירות ושתייה או תבשים וחמץ, כן זה בגלל מצד התפילה, אבל פירות ושתייה או תבשיל מחמש תמידי דגן מותר אפילו הרבה, ובשעת הדחק יש להקל בפת, אם זה לא מספיק לא לצורך התענית. אין לשטוף את הפה במים בבוקר, ובמקום צער מותר לעשות את זה, אבל הוא יזהר לכופף את הראש והפה כלפי מטה כדי שלא ייכנס מים לגרון. לגבי רחיצה מורחץ מותר לרחוץ אפילו את כל הגוף בתייניס, אבל נוהגים שלא לרחוץ את כל גופו במים חמים. וכעת אנחנו גאים למדנו פנינה הפרשה. אינני נויצן נויז בריסי שולם. באלון של הרב חנן את שולק. יש שם דברים מעניינים שסיפר המגיד הרב גוין רבאון טויסיק שליטה. הוא מספר ש... כשהגוי מצ'יבין בא לגור בירושלים, אז הוא באותה תקופה, אז הוא היה רגיל להרצות מדי יום שיעור על אוכל בלבטים. וזה נמשך ככה תקופה ארוכה, שמשתתפי השיעור הולכים ומתרבים. באחד הימים, אחרי שנגמר השיעור, אז פונה הגוי מצ'יבין למשתתפים, והוא מתנצל שאין לו כוח להמשיך בשיעור הקבוע, ושואל הוא לחפש אחרי מגיד שיעור חדש, שימלא את מקומו. ההודעה הזאת הייתה ממש כמו רם ביום בהיר, אבל מי יכול לבוא ולשנות את דעתו? מי יכול להעיז? בין ההשתתפים של השיעור היה אחד מהמקורבים, הקרובים ביותר אצל הצ'יבין הרוב, שהוא הבין שאין זה מדרכי רבו להפסיק שיעור יומי, רק בגלל תשישות כוח, בטח יש פה איזה משהו טעמים נסתרים יותר. אז הוא התחיל להפציר, שברבו שגילה לו את הטעם, ואחרי הפצורות מרובות, אז הגאון גילה לו בלחישה שלאחרונה התחיל להשתתף בשיעור איש, שעוסק במשך היום בסחורה, שהריח שלה נודף למרחוק, והריח הקשה הזה דבק בו, ואני לא מסוגל למסור שיעור בבהירות נכונה, זה פשוט מבלבל אותי. ולכן ראיתי שאין דרך אחרת, אלא רק להפסיק. אז הוא תמך. הוא מאוד התפלא המקורב שלו, בשביל זה מבטלים שיעור של רבים, מי יודע אם ימצאו מישהו חדש, וגם ימצאו, ודאי יתמעטו. מה יקווה? עציתם לטרה של קמבה לבטים. נו, אם זה בעיה של הריח, אז אולי לא אפשר לדבר עם, עם אותו בן אדם בדרכי נועם, שיתרחד לפני השיעור, שישב רחוק. ענה לו הגוי מצומין, זה לא דרך נכונה. כלומר שזה מפורש בדברי המרשו. הגמור בסנהדרין מובא, שפעם בזמן השיעור בית המדרש, אז רבינו אמר, רבינו רבי הקדוש, אמר שמי שאכל שום ברחון עודף, יעמוד ויצא, שלא הפרעה ללמוד תורה. אז קם מתחיל תלמידו ויצא, מיד קמו כל התלמידים יצאו אחריו, וכל השיעור של אותו יום מתבטל. למחר, אז מצא הבן שלו, רב שמעון את הבחיה, שאל אותו, האם אתה זה שציירת את אבא באתמול, שיצאת ומתבטל ללימוד? ענה לו רב חיה, לא תהיה כזאת בישראל. והמאמר שם מסביר שם, שרב שמעון ידע שרב חיה אולי לא אוכל שום, והוא יצא רק כדי אותו תלמיד שלא יתבייש. ועל זה הוא תמר. בשביל דבר כזה שלא יתבייש, יתבדלו כל הציבור מלימודיהם ויצטער אבא. ועל זה ענה לו רב חיה, לא תהיה כזאת בישראל. שכן. מוטב שיגרם בקלטוריו דרבי ואשור יתבטל, ושיתבייש ויקלה מיהודי אחד, ירזר היעקב שהשם בחר בהם. כי החד שמלבין מפני ישראל ברבים, חד גדול מאוד, לא תהיה כזאת בישראל בשום אופן. אמר גאון מצבין, סיים לו, באותו אחד, מדברי המרשלה אני לומד, שעדיף שאני אפסיק את השיעור כולו, אשר שאני אגרום שיתבייש חד וחלילה אדם ישראל. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא כי אין חוכמה מסילת ישורים. אומר מסילת ישורים בפרק טס, הנה מפסידי הזריזות. הם הם הגדילי העצלה והגדול שבכולם. ובקשת המנוחה הגופנית בשנאת התורח ואהבת העידונים בתשלום כל תנאים. יש פה סיפור שסיפר אחד עם קורבי הרב שח שהיה עד למייסו. היה באחד מילות שבת, בערוב ימיו של הרב ישיבה. הוא בקש שיקחו אותו למיטה ללשון קצת. ועלה לשינת הלילה הקצרה. אחרי כמה זמן נכנס אותו המקורה, והוא שם לב שהשינה לא נוחה. הוא שם לב שהכרית נמצאת ממש בתחתית הראש, במעלה הגב, ועומד הראש שמות אחורה. גרם לו להרים ולהוריד את הראש. אז אותו אדם חשב שלטובת הראש ישיב הוא יזיז קצת הקרי. כך הוא עשה, אלא שהוא פתאום הראשי והרגיש בזה התעורר, ומיד מחזיר את הקרית לאותו מקום. אז הוא הרגיש לו בנוח, העיר אותו, אז אמר לו שהוא רצה שהוא יוכל לישון טוב יותר, לכן יורים את הקרית. אז הוא שואל אותו, אתה רוצה להכשיל אותי? אז הוא לא הביא למה הראש ישיב מתכוון. מה הוא מכשיל אותו בזה? בקשת הסליחה, הוא שווה הסביר לו, הוא נטל ידיים, התיישב, והתחיל לספר לו שכשהוא היה בחור צעיר, עוד לפני שהוא הגיע למצוות, אז הוא הקפיד הקפודה יסירה על זמן שקריאת שמה. שחז ושלום לא יפסיד את המצווה של קריאת שמה בזמנו, שתת המוגן עברו. הוא מספר הרב שח שבאחד הלילות, הוא חזר הביתה מאוד עייף, היה בחוץ קור רוסי, ואמא הצדק יראה, העירה אותי במוקר מוקדם, שאני לא אחת בזמן שקריצה. אבל הייתי כל כך עייף, שלא שמתי לב, המשכתי לישון עוד קצת. ואחרי קצת שקמתי, אז נדמתי לראות שהפסעתי את אותו זמן קראת משם מנגן אברום. היה כל כך צער גדול, ומאותו לילה קיבלתי על עצמי בצורה קבול לגמורה, שאני לא ישן בצורה שהקרית יהיה בתחתית הראש. שאני אשן, סליחה, שהכרית תהיה כן בתחתית הראש, כדי שהראש הוא יהיה שמות קצת, ואז אני לא אוכל לישון שינה עמוקה, וככה אני לא אפסיד לעולם את זמן קריאת שמע. ברוך השם, ממשיך לו הרב שח ואומר, שעד היום לא חרגתי מהקבלה הזאת, ועכשיו אתה רוצה להפסיד שאני לא אעמוד בקיום הקבלה הזאת כל חיי. כמובן שאותו יהודי עמד נפעם למשמע אוזניו, אבל מורן הראשי ולא ייחס לזה עניין, ומיד קם והתחיל ללמוד כשגרת יומו, חזר ללמוד, התחיל את הלימוד היומי שלו. אנחנו ממשיכים עם הדור פנינה הפרשס, איף כוי השם אלוקי ארוך הוא יסליחול בוסור איש על העידו. ואז אומרת התורה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. ופניני החיזוק, יש פה דברים שאמר הגאון, הוא מגיע של אדלשטיין, הוא אומר שסיפר לו מישהו שיש לו איזה תפקיד ציבורי, ויש לו הרבה ניסיונות שעולים להכשיל אותו. והוא אמר לי, אני למדתי בפוניביץ' זמן הרע, והמסגיח זה צהל, ראיתי אצלם הנוגע של עיר השמיים, איך שהם מפחדים, וזה השפיע עליי שגם אני מפחד. הוא אומר, לולי הפחד שראיתי אצלם, תכן שהייתי בעצמי נכשל, כי יש ניסיונות, יש מורה יתר, אבל אחרי שראיתי את העיר השמיים, אז אני לא מסוגל להיכשל. זה ככה השפוע של הרב, שהתלמידים רואים עליו את העיר, וכשהם רואים עיר השמיים, אני מפחדים יותר. היה פעם איזה מייסי בתקופה הראשונה של החסידות, שזה אחד נוסע לגדולי הצדיקים, הוא חזר ממנו מלא התפעלות, הוא נהיה חסיד. שאלו אותו, מה ראיתי אצלו? מה ראית אצלו? אז הוא אמר, ראיתי שיש לי מני של לילה. התפעלו. עד עכשיו לא ידעת את זה? אמר, ידעתי, אבל לא ראיתי. של הצדיק ראיתי עיר השמיים. כשרואים עיר השמיים, זה משפיע. הוא ממשיך ומספר שהוא זוכר שהוא נסע פעם באוטובוס עם ידידי מאוד זקן שהתחיל לזכות שבצעירותו היה לו רבה, אחד מגדולי הצדיקים בדור הקודם, זכה להסתופף אצלו, להרגיש את ההשפעה של הקדושה, עירת שמיים, אבל עכשיו אין לו איפה להתחמם. כזה הרבה עם כזאת עירת שמיים כמו שהוא ראה בילדותו, חסר לו היום, והוא בחל את זה בדמעות. וזה ככה ההשפעה של שימוש חכומים, שהתלמיד רואה את ההנהגה של הרב, מירת שמיים, במידות טובות, והוא משפע ממנו. הספר לי אדם אחד שהתחיל להיות בקשר קבוע עם תמיד חכם חשוב, ואמרו לו המכירים שלו, שמאז שהתחיל להיות אותו בקשר, אז הוא השתנה, נעשה אדם אחר. הוא בעצמו לא הרגיש לשינוי, אבל בני המשפחה אמרו לו שניכר עליו שינוי, שהוא נמצא עם אדם חכם, שיש לו שימוש חכומים, שהוא לומד איתו, נמצא בקרבותו, למרות שהוא לא דיבר איתו כלום, איך להתנהג. עצם הדבר שהיה איתו בראת הנוגה, זה השפיע עליו שתהיה לה הנוגה אחרת. וכבר סיפרתי שפעם הגיע לישיבה הפונים ויש אדם חכן שלמד בסלוט עם הרב שח, לפני מלחמת העולם הראשונה, אמר שהוא זוכר את הרב שח מאותו תקופה בצעירותו, שכל הזמן הוא הלך אחרי אימור הנבל מוסטזן עם נלצר, בעל אבן או עזל, והוא מדבר איתו ומשמש אותו כל משהו אחד, וממש לא זוזו יודו מיודו. באמת זו הייתה הסיבה שהוא נעשה גדול הדור על ידי שימוש חכמים. וידוע שגם הלבטים, כשיש להם קשר לבני תוירה, אז הם מקבלים להם השפעה מזה. כל ההנהגה שלהם משתנית. הוא מוסיף שהוא שמע מאיזה בן תוירה אחד שאומר שהוא ראו לבלבטים, וגם הם משתנו נעשו בני תוירה. לא צריך לדבר אתם שום דבר, רק ישבו ולמדו ביחד. כיוון שהם היו בקרבתו של בן תוירה, ראו את ההנהגה, זה השפיע עליהם ונעשו גם כבני תוירה. נמצא רבותיי, שהזיקו הרבים שמצדיקה או רבים, זה לא רק מה שהם לומדים ומוסרים שיעורים, אלא גם עצם ההימצאות והנוחות עם התלמידים, היא עצמה משפיעה מאוד. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו מגיעים לענייני דף היום בהלוכה. מתי מותר לצוד בעל חיים שאין במין הניצוי, והאם מותר לצוד זבוב שמפריע בזמזום שלו? אז על כך ועל עוד נושאים מעניינים תוכלו לשמוע בשיעורה הנפלא שרבי הרב זילברשטיין בשלוחה אחת. ובואו נלמד גם אנחנו את ענייני הדפיים בהלוכה שנלמד היום. סימן שט"ז, סעיף ט'. אחת מן המתת מלאכות האסורות בשבת היא מלאכת השויכת. ככל מלאכות שבת גם המלאכה הזאת נלמדת מהמלאכות שהיו במשכן. שם הייתה שחיטה לצורך מכסה המשכן, אוירוס אלי מאודומים. המלאכה הזאת היא בעצם עמתה, כוללת עמתה של כל בעל חיים בכל דרך שהיא, לא רק שחיטה. כל צורה של הריגה, הקאה, הטבעה במים, ריסוס של חומר יעיל וכו', לצורך שימוש בבשרו, באור שלו וכדומה. מי שהעמיד בעל חיים שלא לצורך שימוש, למשל הוא הורג אותו בשביל למנוע נזק, אז זה מלאכה שאין לצורך לגופו, שלדעת רב הפוסקים היא אסורה רק מדרבנן, וכן הלכה. לפעמים כשמישהו אם דיברנו על ריסוס, להרוג באמצעות ריסוס, לפעמים שגם בריסוס שלא גורם למוות, יש איסור של מלאכת צדק, כי זה כמו שהוא מכניס אותנו למקום סגור שלא יכול לצאת ממנו. ונחלקה הפועס כי אם מותר לרסס חומר קוטל חרקים, בסמוך לחרקים, כדי להבריח אותם. יש מתירים ויש אוסרים, מהחשש שהוא יפגע ישירות בחרקים והוא יהרוג אותם, הוא מאוד טעמי. ויש אומרים שלצורך חולה או תינוק, מותר לרסס את החומר באוויר של החדר, כשהוא משאיר את החלון עד אלף פתוחים, בגלל שהוא לא מתכוון להרוג את החרקים או לצוד אותם, זה רק להבריח אותם, ואין ודאות שהריסוס יגרום לזה. בעל חיים שאין במינו ניצויד, אז כבר למדנו שזה בעל חיים שאין בני אדם רגילים לצוד אותו לצורך שימוש בו כגון חרקים, אז הצידה שלו אסורה מדרבונו. והתיר חכמים לצוד אותו כשהוא גורם צער לאדם, למשל יתוש שעומד על בשרו של אדם ועוקץ אותו, התירו לתפוס אותו, אבל מה רבו יזהי, חלילה לא להרוג אותו, אלא רק להוציא אותו מהבית. ונחלקו הפועסקים, האם היתר הזה, האם היתר הזה אמור רק בצער הגוף, כמו הקיצה של יתוש, או גם בצער הנפש, מה זה צער הנפש? זבוב, יתוש, מסתובבים, מזמזמים, מפריעים. האם מפריעים לישון, מפריעים למנוחה, ללימוד וכו'. אז בזה נחלקו הפועסקים. תולעים שנמצאים בפי הטבעת, יש מכירים להוציא אותם למרות שהשהות שלהם חוץ לגוף האדם מביאה למותם. עד כאן בעניין דפנים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. כמו שאמרנו, סימן שנ"ז, סעיף ט'. וכדרכנו נחזור על מה שלמדנו ביום האחרון של דפנים בהלוכה. זה אומר ביום חמישי. מי שחובל באדם או בעל חיים בשבת ויצא דם או נצרר מתחת לאור, הרי זה איסור דאורייתא. בכל מלאכות שבת, אין איסור דבר על זה בחבולה, רק שיש בזה תיקון. כי הקינקול במלאכס, במלאכס סבס, אסור רק מדרבונו. הקינקול אסור רק מדרבונו. בזריקה מתחת לאור, תת-אורית, תוך ורידית, שמוצאים קצת דם מהמזרק, מוצאים קצת דם מהמזרק לפני שמכניסים את החומר לגוף כדי לוודא לחיבור לווריד. בכזה אופן, נחלקו הפוסקים עם האיסור בשבת ומדאורייתא מדרבנן. וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה ונזכר במה שלמדנו בעניין שימוש במסרק, קלישה של שיער בכלי, אסורה בשבת ומדאורייתא כחלק ממלאכת גוזל, גם כשלא עושים את זה למטרת שימוש בשיער התלוש. ויש אומרים שבכזה אופן האיסור מדרבנן, ולכן אסור להסתרק במסרק בשבת, כי זה פסיק רישא, שהוא תלוש שיערות. וגם סידור שיער במסרק בלי סירוג זה גם אסור. גם הפעולה הזאת נתלש את השיערות. ומילא המסרק הוא יהיה מוקצה בשבת, כדין כל כלי שמלאכתו לאיסור. קלישה של שערה ביד היא אסורה מדרבנן, אך למרות זאת, סידור השיער וההפרדה שלו בעזרת ידיים וצפורניים הם מותרים בשבת, בגלל שאין בהם פסיק רשא לקלישה של שערות. עד כאן בעניין דפנים בהלוכה. דף היום מתלמוד בבלי, מדוע באכילת קוירך המרור לא מתבטל ברוב המצה? ומה הקשר בין רוב, טעם ומרה? והאם גזרו גזרות במקדש? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת זבוכים, דף האינטנט. ובשלוחה 2 תוכלו לשמוע את השיעורים הנפלאים לפי הרבנים, הרב ליה אורנשטיין שליטה והרב מאיר שפרכר שליטה. תהנו ותרבו נחת. ואנחנו מגיעים עכשיו למדור חפצים בחיים, חובץ חיים יומים. אתם כבר יודעים שאנחנו משפחת החפצים בחיים. כולנו חפצים בחיים. אז בואו, תצטרפו אלינו ללימוד היומי בספר חובץ חיים. ובסעיפים שנלמד היום בעזרת השם, כלל ד' מלכות שנורא, סעיפים A ו' מפרט החובץ חיים דוגמאות שונות לדיבורים סתמיים שעלולים להזיק לזולת. למרות שלכאורה לא זאת הכוונה של המספר לגרום נזק. אבל עדיין זה יהיה אסור. ובין השאר הוא מדגיש שיש דברים שעבור פלוני עם שבח, אבל עבור מישהו אחר זה גנאי. לדוגמה, לספר על סכום מסוים שנתן אדם לצדקה. כן, אומרים אחד נתן 100 שקל, לא, זה הרשאי נפה מאוד. אבל אם על רוטשילד, אז זה גנאי. 100 שקל, זה כל מה שהוא נותן. הביאור ומוסוף מביאים שאלה מעניינת בנידון הזה. אנשים ראו שפלוני נתן סכום מסוים לצדוקה, והם לא יודעים האם הוא דחוק בפרנסה, ואם כן מה שנתן זה שבח, או שהשם מופלג, אז זה יגנאי. האם מותר לספר אחר כך בסתומי שפלוני עשיר? מתוך כך, אז התפרש ההגדונות שלו למפרע. עדי שכתבו שיעור העיון, אבי ראה לאסור מזה מסי שמובא בירושלמי בפה, שחפץ חיים הזכיר אותו לעיל, לגבי בני חבורה אחת, שהיה להם יום מסוים, שהיו מחייבים להתקבץ, יום קבוע להתקבץ ללכת לעבודת המלך. ואבי נהיה מזה אחד שקראו לו בר חויבת, והוא השתמט לא עלה איתם לאותו עבודת המלך, וכולם דיברו בינם ובין עצמם, מה נאכל היום? אחד מהם אמר חובצה, זה מיני מני עדשים שהיה ככה נקרא, ולמה מתוך כך שהוא אמר חובצה, אז הם נזכרו באותו בר חויבת, שמו לב שהוא לא נמצא. אז אמרו, יבוא ברחובת גם הוא לעבודת האנגריה. ואמר את זה רבי יוחנן שזהו לשונו ראה את הצינה. אני זה יש להוכיח שלמרות שבדיבור עצמו אין כל גנות, כמו מקרה אל ברחובת, שאותו אדם אפילו לא הזכיר את השם שלו בפרוש, גם לא דיבר על עצם עניין שלו מחשבתו, שהוא השתמת בעבודת המלך. רק הזכיר שם האכל, בכל זאת זה נחשב לשונו ראה. וכך גם בנידון שלנו, שאומר בסתומה שיש איזה עשיר, שבזה הגוף אין כל אין שום גנות. אין בזה גנאי. אבל לכל זאת, כיוון שהשורים מקשרים את זה למה שהם ראו מקודם, שהוא תרם חי שקלים לצדקה, אז זה יהיה גנות עבורו, וזה יהיה אסור. עד כאן בעניין הזה. כאן אנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. מוסר היומי מתוך ספר ליקוט האמורים של מורנו חפץ חיים. שמות לשוני התורה, ידוע לכל גדול, להכל, סליחה, ידוע לכל גודל מעלת לימוד התורה, ורצונו להתברך של הקדוש ברוך הוא שתהיה שוכר בפינו, כמו שכתוב, ואוי אלוהי, סלי אותך ולזכור את בנינך, למען תהיה את ארץ השם בפיך, שתהיה חקוקה לוח לבנו, אמר חפץ חיים, כמו שכתוב, ויהיו הדברים האלה שאנו הולכים צו חיים על לבביך. אומר חפץ חיים, וזה דבר חביב מאוד אצל הרבן שלנו, שהוא משבח את עם ישראל, שכתוב, עם תאירוסי וליבום, וגם בדברי חז"ל אנחנו מוצאים שלמעלה אומרים אשרי מי שבא לכאן לתלמוד הביודוי. אומר חפץ חיים והוא, והנה, שיהיה אדם בקיא בעל פה לכל הש"ס, זה כמעט מן הנמנע, אם לא ליחידים גאוני הזמן. לדעת ש"ס בעל פה, וואו. אבל אומר חפץ חיים, אמרתי לנפשי, כיוון שקדוש ברוך הוא כתוב בתורה בדבר הזה לכלל ישראל, אז מסתום זה לא כל כך קשה. לכן אני הוזדהיתי עם הרב חיים עצה, עצה קטנה, שלפחות שמועות לשונה התורה, שיראה להיות בקיא על כל פונים בעיקרי ההלכות מן הש"ס. דהיינו שיראה ללמוד הריף כולו מן הש"ס. ויען שלימוד הר"ן או הניקוייסף הוא גם כן עניין קשה לבעל הבית. בעל הבוס, לפחות, ילמד הריף מפרוש רש"י לבדו, ואף שלימוד כזה אינה זה הגדולה כראוי. מכל מקום שורשי ההלכות ידע. ועד כאן דברים נפלאים שמעון החפץ חיים. אנחנו מגיעים למדור לקראת סיום, למדור נפלא פרשת שבוע. הנה את יוימה. יש פה דברים מהגון רב חיים פינחס שיינברג, זכר צדיק לברכה. עם הזכרון התמידי של ירושלים והמקדוש. אז בנוב וישיו, הפוסק הראשון, חזון ישעיה בן אמוץ אשר חוזו על יהודו וירושלים. הזיכרון של בית המקדוש, ירושלים בתפארתה, זה היה חקוק, חקוק בעצמותיו של רבינו הגאון הרב חי פנחס שיינברג, זכר צדיק לברכה. הוא היה חי בחוש את החיסרון שלו, כל פעם שמישהו שהזכיר בתפילות לפני עמוד את ירושלים, היה בו ממש פורץ בבכי של צער. ככה גם בימים נוראים, כשהגיע למפני חטאינו, גולנו מארצנו. וככה כל פעם בחופה, שעה מסדר חופות, והחתן אומר, משכוח לירושלים, היו רואים דמעות. ככה גם שעה מזכיר, משחק מוסר, פסוק מאיכו, משפט מכנס תשבו. היו רואים דמעות בעיניים. פעמים רבות, הוא אומר, תיקו לחצוי, בפרט ימי בעיני ליצורים. וכשהוא לא הספיק, הוא אמר, מזמור, אל נער לסבובל, שזה מעין תיקו לחצוי. אפילו לבחורים, מה אומר להגיד לפחות את הפרק הזה בחצות, לקיים את מה שכתוב בשולחן ערוך בסימן א'. מתוך אותו רגש געגועים והרגל לירושלים עיר הקודש, הוא החליט שנים ספורות אחרי שפתח בישיבה בארצות הברית לעלות לירושלים. בשיחות שהיה מוסר באותן תקופות, הוא היה מעריך להסביר כמה תורה בארץ ישראל, ובירושלים עיר הקודש בפרט, היא סגולה להצלחה על ישראל דשמיא, בגלל שהיא שוכנת ליד מקום המקדוש, שממנו לא זז השכינו גם בגולות. והצד הזה שהוא נקד, זה היה לא שגרתי, להצליח לעלות ישיבה שלמה עם התלמידים בירושלים. אבל רבינו דבק במשימה והוא הצליח. אמר גלי בפומי, דברי הרמו, בדרכי מוישה, שהסיבה שהכהנים לא נושאים כפיים בחוץ לארץ, זה שום ביטול מלוכה. שהכהנים והעם טרודים במחיה שלהם בגלות, לא שומעים בשמחה. אז לכן אין ברכת כהנים ביום שיש לא ביטול מלוכה, וגם בשבת. הם מטרודים במחשבה על הפרנסה, וככה הוא פוסק בהגוי בסימן עם ד'. רבינו היה אומר שרואים בזה שבארץ ישראל יש כוח מיוחד שזוכים להיות בארץ ישראל בשמחה במנוחת הנפש, למרות הטרדות. גם כשהוא כבר התגורר בירושלים, כשהוא חוזר מנסיעה לחוץ לארץ, כולם ידעו שכשיגיע לירושלים ירחו, הוא יתמוגג מבכי של הרגל וגעגועים. אפילו כשהיה יוצא מהר לחתונה, בחדוי, ממשהו שגרתי, קבוע, שכשהיו עולים תעליות לירושלים, הוא היה מתחיל כבר לפזם שירים על ירושלים. היה מעורר את הנוכחים, לפעמים היה מעורר את הנוכחים שישוב אותו ביחד. היה איזה אברך יליד ארצות הברית, שלא זכה להיפקד בפרי בטן. והוא החליט לשוב למדינה שלו, בעקבות המצב, הוא בא להיפרד ממנו, שסיפר שהוא עוקר דירתו לחוץ לארץ, למשך תקופה, לפי דברי חז"ל משנה מקום משנה מזל, כדי לזכות בפרי בטן. אז רבינו הגיב בפליאה, אמר, אני לא מבין גדול בזה, אבל לפי הראייה שלי, היית צריך להתקרב יותר לרוחניות. אולי ללכת לגור קרוב יותר לשדה בית המקדש, לא להתרחק. הוא אומר, אני לא בקיא בסיבות שהביאו אותך להחלטה הזאת, אבל שיהיה לכם בהצלחה. ותזכו להיפקד וכל טוב. אותו אברך שסיפר את זה, הוא ציין שאיך שהמוסקל הראשון שלה, של הרב שיינברג זה היה להיות קרוב ככל האפשר לירושלים במקום המקדש. מה שיזכיר לאדם את המצב שהוא היה, שהיה איכו אל מכוינוי, ירושלים בספר אותו. אם כל השנה היה ניכר עליו געגועים, איי 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 שהגיע בין המיצורים, אז היו רואים עליו שפניו לא כתמו ששום. החיוך והשמחה שהיו תמיד על הפנים שלו, לא היו כמו בשאר ימות השנה. ראו עליהם ממש את הצער של הגולוס, צער החורבון, גולת השכינה. קרא פעם בשיעור הלוכה שהתחילו ללמוד הלכות איש הבאות, את הדין העינויים. התחילו ללמוד את ההלכות האלה, רק הוא התחיל לקרוא את ההלכה הראשונה, איש הבא ויש ברוך חמיש העינויים. פרץ בבכי, לא יכול להמשיך, ממש לקח כמה רגעים עד שהוא הצליח להפסיק. ככה סיפר רב ברוך וינר שפעם כשלמדו בשיעור הלוכה הלכות יום טוב, והזכירו את השוויה שלי בפני חטאינו, מישהו שאל לי איך מותר להגיד זה ביום טוב, הרי זה מעורר צער. ואז רבנו בעצמו פרץ בבכי. היה צריך קצת זמן להירגע ממנו. בתשע סיום הוא נהג שינוי במלבוש, הוא הקפיד שהלבוש שלו לא יהיה מודר מדי, באופן יחסי לימות השנה. פעם הוא ביקש מהנשמה שלו להחליף את העניבה, בטענה שהעניבה שהוא לבוש בה עכשיו היא יפה מדי לתשע סיום. בהלוכה שלא ללבוש, מחובוסים בתשע סיומים, זה יחפר על עצמו גם בבגדי זהה. ולרב גאון רב שי פורטנוי ששאל אותו על זה, הוא ענה שכיוון שמתגורם בירושלים צריך להחמיר יותר בעבודות. הוא הוסיף ושאל אותו, למה אתה לא קורא קריאה כשאתה מגיע לכותל? אתה סומך על זה שאתה גר בירושלים ואתה רואה את החורבן תמיד, ומי מתדבר יותר, כן? כמו שכתוב בשערי תשובה. בשם הרדווה זה אומר כסף. אם כן, גם בהלוכה הזאת, ראו לירושלמי להחמיר. את איש הבבה הולך להגיד כינס בקויסל, שם מגיע לכותל ארץ יקריה, קורות זובכי. בשנתיים הראשונות שהוא הגיע לארץ, שהעיר העתיקה עדיין הייתה תחת השלטון הערבי, אז רבינו אמר תקינות בישיבה, והוא מספר לגרשון קויפמן שבליל הטיימיס, שעה ארוכה אחרי שגמרו תקינות במגילת איכו, אז הוא יושב עם הקינות, הוא אמר שכונן בדמוי שוליש, הלכו בין ירושלים. ומספר התלמיד שלו, הגאון רב צבי שרלין, רב קהילת החרדים ברמת אשכול, בירושלים, שכשהוא היה חוזר מהכותל המערבי, היה יושב ודומם בבית ממש כאילו מי סיימו טלפונו. עד כמה מומחש את החורבן והציפייה לגאולה בחושים הפשוטים? פעם הגיע הנין שלו מחוץ לארץ, בתשע סיומים. הוא התלונן בפני רבנו שלא מרגיש את הצער של החוב. אמר לרבנו שיבוא איתו למניין של הנץ, בכל סינמורו ובתשע בו. ואין ספק שהוא הרגיש היטב את החורבן כשיורד בית השם חרב ושומן. הוא אומר, אם אדם חלילה יישרף לו הבית, הוא מרגיש את זה היטב. כל שכן, אם הוא רואה שהשכינה בגלות והבית חרב, לא שייך שלא להתעורר ולבקש על הבניין במהירו. המחזה שלא ישכח בבני הישיבה לדורותיה, שואה קורא את ההפטרה בכל תענית ציבור מענובי. איך שהוא מגיע לפסוק והביאויסים אל הרקודשי, שמחתי ושפילוסי, היה ממש פורץ בבכי, הקול שלו היה נשנק. אותו דבר כשהיה בתפילה לפני עמוד בשבת קודש, שהיה מגיע בקדושה, עם קורם חומלכם את היפייה, אותו דבר. גם הפעם שהוא השתתף בחופה, שהוא התכבד בשלושת הברכות האחרונות, כשהוא התחיל סויש טוסית וקול סודי לעקורו, אז גם הקול שלו נחנק מדמעות, וכשהוא לא יכל להמשיך, ומרוב רגש, שהוא מוקשה בבקשה הזאת, על קיבוץ בונאו לסויכו, וסיפר בעל השמחה שהרגיש שכל התלמידי חולים שהיו שם בחופה ממש התקשו להביט בפנים של רבנו, איך הגיע לכאן אדם גדול שמתמלא מרגש, ברגש כזה, בכל פעם שמבקש כזאת בקשה. אחד מחשובי התלמידים, התלמידים שלו, שמר בצטר ולעזור, הוא סיפר שמדי שנה הוא אומר לתלמידים שלו שאומנם הוא עצמו לא זוכה לכזאת מדרגה של ציפייה אמיתית וחושית, ולאבלות ירושלים, ולא כמו שכנתם מאפרה. אבל הוא זכה ללמוד אצל אדם, שאצלו הזיכרון של בית המקדש והחורבן היה ממש חושים. ואת זה, זה הוא קצת יכול להעביר להם. עד כאן הדברים הנפלאים, אלמוד, רב הגאון, רב חיים ביכול שבר, זה חצדיק לברוכה, שנלקחו מהספר מגדלתו עם רומם. ולקראת סיום, המדור הנפלא התחזקות יומית, בסדר היום כתוב, הנה הראו לאבותינו אי דברים קשים ביום מזיין בתמוז. ולכן יתאבל על חילול השם ועל חילול התורה שנעשה על ידי קלקול מעשינו הרעים. ולא תהיה תעניתו כמצווה אנושי מלומדו, אלא יתעורר להתענות ולשוב אלוקיו בכל ליבו ובכל נפשו. עד כאן דברינו להיום רבותיי, שיהיה לנו שבוע טוב. שנזכה לחזות במהרה בבניין בית המקדש, שיהיה הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, בכל טוב.